אנחנו היום לומדים, ברוך השם, את החדר התשיעי בארמון היום-יום, כמו שהרבי הרי"ה מכנה את זה, שזה היום-יום של כ"ז כסלו. נקרא את הלשון, כפי שהרבי כותב, יום ראשון, כ"ז כסלו, ג' חנוכה, ה' תש"ג. השיעורים של היום, השיעורי חיטת, חומש, פרשת מקץ, כיוון שזה יום ראשון, אז זה פרשה ראשונה עם פירוש רש"י. תהילים, יום כ"ז בחודש, זה מכ"ח עד קל"ד. ותניא, מתחילים פרק ג', מ"והנה כל" עד המילה "ופחדו". כידוע שביום יום הרבי ציין לעצמו כל פתגם, מאיזה תאריך, מאיזה שיחה, מאיזה מקור זה נלקח. יש ספר היום יום עם כתב ידו של הרבי, יש צילומים של זה. על התאריך הזה של כ"ז כסלו יש דבר מעניין מאוד. הרבי מציין בתאריך שזה מתוך שיחה של הרבי הרי"ה שנאמרה בכ"ט כסלו תש"ג. זה היום יום של כ"ז כסלו תש"ג. אז מה פירוש הדברים? אז ספר היום יום, כפי שציינו כבר בהקדמה, יצא לאור לראשונה בחודש ניסן תש"ג. היינו הרבי הרי"ה ביקש מהרבי בחודש כסלו להתחיל לערוך את הספר. הספר יצא בפועל בחודש ניסן. אז מכיוון שהוא רק יצא בחודש ניסן, הרבי שיבץ את התאריכים מאוחר יותר, אז ביום כ"ז הרבי שיבץ אמרה שהיא בעצם נאמרה בכ"ט כסלו באותה שנה תש"ג. אז שיודעים את ההיסטוריה של הדבר הזה, לא כזה פלא. כל פנים, על מה מדובר כאן, מה הנושא המדובר כאן היום? כאן מסופר בקצרה על המאסר השני של האדמו"ר הזקן. אנחנו יודעים שהאדמו"ר הזקן נאסר במאסר המפורסם, היה בשנת תקנ"ט. זה המאסר המפורסם שהיה נ"ג יום במאסר, ואחר כך היה י"ט כסלו, שאיתו פתחנו את לוח היום יום עם חג הגאולה, ראש השנה לחסידות, זה הידוע. לאחר מכן, כעבור שנתיים, אדמו"ר הזקן נאסר פעם נוספת. הייתה על שנה מחודשת בפעם השנייה, וכאן הרבי מציין את ההבדלים שהיו בין על שנה והמאסר הראשון, בתקנ"ט, לבין על שנה והמאסר השני בתקס"א. נסיים בקצרה מה זה היה, אבל נקרא פשוט בפנים, זה הרבי כותב את זה גם בתקציר. ההבדל הבולט היה שהמאסר הראשון הייתה על שנה אישית על הרבי. הייתה על שנה שהוא מורד במלוכה של רוסיה, שהוא אוסף כספים למען משלוח לארץ, שאז היה בשלטון הטורקים, והלשינו שהוא פשוט מתכנן פה הפיכה ושליטה ונגד הממשלה הרוסית. אז מכיוון שעל שנה הייתה אישית על הרבי, על אדמו"ר הזקן, שהוא מורד במלוכה, אז גם הסכנה עליו הייתה הרבה יותר גדולה, כי כמובן המלוכה מתייחסת לאדם שהוא מורד במלוכה, מתייחסים לזה בצורה הרבה יותר חריפה, ולכן גם בתיאורים שלקחו אותו למאסר, לקחו אותו במרכבה השחורה, כמו שמסופר, שזה מרכבה שלוקחים רק אנשים שנידונים להפך החיים, והוא היה אסור במהלך המאסר, הוא היה בבית כלא ממש, במשך כל הימים האלה. עכשיו, לעומת זאת, כעבור שנתיים, צמח עוד הפעם על שנה, אבל פה על שנה כבר הייתה מסוג שונה. היא הייתה על שנה לא על הרבי, הייתה על שנה על התורה שלו. הייתה עלילה על תורת החסידות. מה הם טענו? טענו שהמאמרי חסידות שהוא מפרסם וכותב, מדברים שם הרבה מאוד על המושג של מסירות נפש וביטול, זה הנושא. ובעצם המלשינים ניסו להוכיח לממשלה הרוסית שהוא מוביל קו שסותר לקבל את עול המלוכה של המקום, והוא סותר קו לעולם מיושב לאנשים שיעבדו ויהיה להם משא ומתן ומסחר, כי הוא בדרך צריך להיות ביטול ומסירות נפש. אז כאילו הם טענו שהוא מנהל שיטה שהיא לא גורמת ליישוב העולם. אז זה לא אישית נגדו, אלא מדובר כאן באדם שמחנך דורות שלמים להנהגה לא מסודרת. אז פה הלשנה הייתה יותר, על תורת החסידות הייתה התנהגות מאוד מאוד גדולה. מכיוון שתורת החסידות כבר מאוד מאוד התפשטה, במיוחד אחרי יוצאת כסלב, כבר שנתיים לפני זה, תורת החסידות מאוד מאוד התפשטה, ואז היה לזה מאוד משמעות. ובמילא שהלשינו שהוא מפרסם ומפיץ תורה כזו שהיא מנגדת אורח חיים תקין, אז הייתה הלשנה מאוד כבדה על תורת החסידות. מצד שני אבל, לא לקחו אותו לשם במרכבה שחורה, עם אולי הנידון להפך החיים. להפך, הוא ישב בזמן המאסר, הוא ישב במקום שהוא היה נקרא הוועידה החשאית של, 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 של רוסיה, זה היה מקום שזה היה מקום של דיונים על הנושאים הללו. אז צורת ישיבה בכלא היא לא הייתה כלא, זה היה תנאים הרבה, היו הרבה יותר קלים, פחות קשה מהפעם הקודמת. אפילו אפשרו לו, קודם כל הוא לא בא לבד, הוא בא ביחד עם בנו, רב מוישה, וביחד עם עוד חסיד מסוים, והבן של אדמו"ר הזקן, רב מוישה, הצליח להפעיל על השלטונות שהוא צריך מניין בקריאת התורה. אמרו לו שהוא לא יכול להיפגש עם אנשים תוך כדי זה, הוא אמר, נעשה בחדר הסמוך, יהיה מניין בקריאת התורה ותפילה בציבור, ויעשו חורים בגג, שיוכל לשמוע את התפילות והסכימו, וזה מה שהיה. זאת אומרת, היה תנאים אישיים יותר קלים, כי צורת הלשונה הייתה שונה. על זה רבי מדבר פה בקטע שלפנינו, עכשיו נקרא ונבין מה שכתוב. זאת אומרת ככה, במאסר השני של רבינו הזקן, בשנת תפקוס המחלף, כמו שציינו קודם, לא ישב בתפיסה ומאסר כבד כבראשונה. לא ישב בכלא תנאים קשים כמו בפעם הקודמת. אבל המלשינות הייתה כבדה יותר. הלשנה הייתה הרבה יותר כבדה, למה? כי להוכיח שהרבי הוא לא מורד במלוכה, יותר קל, כי זה סתם זה דבר שלא היה לו שום מציאות בשטח. אבל להוכיח שהשיטת הלימוד הזו היא לא מנגדת אורח חיים תקין, זה הרבה יותר קשה, כי אתה רואה מאמרים שכתובים שם הרבה מאוד ביטויים של ביטול, והעולם הוא יש, והעולם הוא שקר, וכולי, הרבה יותר קשה להוכיח לגויים, ללמוד איתם את התכנים של החסידות, ולהסביר להם שהם לא מבינים את העניין, יש כאן קושי הרבה יותר גדול. זה נקרא שהמלשינות הייתה כבדה יותר. כי עיקר הלשנה היה על תורת החסידות, וההתנגדות הייתה גדולה במאוד. אז זה היה ההתמודדות באותו זמן. היה תפוס בתיינה סוויית. תיינה סוויית זה הכינוי לוועידה החשאית של הממשל, שזה היה, כמו שאמרנו, מקום של ועידות ודיונים. זה לא היה בית כלא כמו בפעם הקודמת. עכשיו, למה רבי הכניס את הפתגם הזה דווקא בתאריך הזה, כ"ז כסלו? אז הוא מסיים ואומר, יום שיצא לחירות, נר ג' דחנוכה. הנר השלישי של חנוכה, הם שחררו אותו. הזמן שהוא הגיע למאסר, לקחו אותו בכבדה לתשרי. מכבדה לתשרי, תפקוס המחלף, עד כבזיין כסלב, זה היה חודשיים ופלוס שלושה ימים, שהוא היה שם תפוס בידיים שלהם, ומכיוון שהוא יצא לחירות בנר ג' דחנוכה, אז רבי הכניס את זה, את הפתגם כאן. מעניין שב... מקומות אחרים בחסידות, כמו בספר תורת שלום של הרבי הרש"ב, עוד מקומות מציינים שהגאולה לא הייתה בנר ג' דחנוכה, אלא הייתה בנר חמישי דחנוכה. היינו, יש גרסאות שונות מתי זה היה. אחד החסידים שאל את הרבי איך מתווכים בסתירה הזו, האם הגאולה הייתה בנר ג' כמו שמצוין כאן תוך שיחה של הרבי הרייץ, או שזה היה בנר ה' כמו שמצוין בשיחה של הרבי הרש"ב, איך זה הולך ביחד. אז הרבי ענה, הלשון של הרבי בתשובה הייתה, ויש לומר שבשניהם היו ענייני גאולה כאן כפשוטם. היינו ששני הדברים נכונים. היו כנראה שלבים בשחרור, אז היה שלב שהיה בנר ג' והיה שלב שהיה בנר ה', לכן מקומות מסוימים מציינים את זה, מקומות מסוימים מציינים את זה, ואין ספק ששניהם נכונים ובשניהם היה ענייני גאולה. זה סיום של היום יום היומי.